אנחנו נמצאים במעקב אחרי שאול המלך, והיום נעשה רגע צעד לאחור, אחרי שבשיעור הקודם דיברנו קצת על המקומות שהוא פוגש אחרי ששמואל משלח אותו, אחרי שנשפח עליו שמן והוא מבין שהוא הנגיד מלך ישראל. בוא נחזור רגע אחורנית ונבחן גם את המקומות שבהם, שהתנ"ך מספר לנו שבהם הוא חיפש את האתונות, העובדות לו. ואנחנו עוד זוכרים שאנחנו עדיין לא מבינים את משמעות הסיפור הזה כולו. למה היה צריך לשתף אותנו בסיפור הזה של אובדן האתונות? גילוי המלוכה על ידי חיפוש האתונות. כן? עד שזה הפך לביטוי, איבדנו אתונות ומצאנו מלוכה. כאילו תאר, הפסדנו משהו קטן והרווחנו משהו גדול. והשאלה כמובן הגדולה שאותה עוד עופפת אותנו מתחילת הלימוד על בקשת המלוכה, זה למה שאול? למה שאול? לפרט שכולנו כבר יודעים את הסיפור מלימודים קודמים, שזאת הייתה בחירה על פניו לא מוצלחת. זאת אומרת, אם מסתכלים על אחרית הדבר, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא אומר, ניחמתי כי המלכתי את שאול. אז כיוון ש... הקדוש ברוך הוא ניחם, אז למה לכתחילה בכלל לעשות את זה? למה לכתחילה? האם יצא טוב מכל העניין הזה? אז בואו נחזור חזרה רגע לחיפוש אתונות, שהזכרתי את השאלות הגדולות, בואו נחזור רגע לשאלות הקטנות, אל ההערות הקטנות. אנחנו רואים, אם אנחנו חוזרים לפרק ת', פסוק ג', ותובדנה האתונות לקיש אבי שאול. ויאמר קיש אל שאול בנו, קח נא איתך את אחד מהנערים וקום לך בקש את האתונות. ויעבור בהר אפרים. הר אפרים זה מקום גדול מאוד. איפה לחפש בהר אפרים? יער אפרים הוא גם מקום לא רק מלא שטח, אלא גם מלא עצים. יער אבות. ולחפש אתונות ביער זה מחט וערימת שחת. והוא מחפש שם. ויעבור בארץ שלישה. ולא מצאו. ארץ שלישה זה המורדות, זה חצי גובה המורדות מהר אפרים לכיוון הבקעה. ולא מצאו. ויעבור בארץ שעלים, עוד יותר למטה, ולא מצא. ויעבור בארץ ימיני, ולא מצא. ולא מצאו. כן, הוא עובר בשלו ארבעה מקומות, הר אפרים זה מקום ידוע, אבל השמות האלה, ארץ שלישה, ארץ שעלים וארץ ימיני, זה מקומות שאנחנו לא מכירים אותם. פעם ראשונה שאנחנו פוגשים אותם. אבל, דבר מאוד מאוד מעניין, אנחנו שמים לב, אם תפתחו בספר דברי הימים, א', פסוק למד. אולי אפילו נתחיל מפרק זין, פסוק כף. ובני אפרים, כן? דברי הימים א', פרק זין, פסוק כף, מדברים על בני אפרים. מתארים אותם מתקופת מצרים, ממש מהימים הקדומים של בני אפרים, אפרים בן יוסף. ומה שקרה איתם, ואחוזתם, פסוק כף, אני מדלג לפסוק נון בנו, יהושע בנו, מגיעים עד יהושע בן נון, רואים שאחרי יהושע בן נון אין יותר ייחוס, כאן אמרו חז"ל, יהושע בן נון היו רק בנות, נולדו לו רק בנות, בפרק ז', בפרק ספר דברי הימים א', פסוק כף ז', ועכשיו אני עובר לכף ח'. ואחוזתם ומושבותם, בית אל ובנותיה, כן? הם לקחו את בית אל, למרות שבספר יהושע, בית אל שייכת לבנימין. בית אל ובנותיה ולמזרח נערן, ולמערב גזר. כן? קו נערן, בית אל, גזר, זה הגבול של אפרים, הגבול הדרומי של אפרים, ובנותיה. ושכם ובנותיה עד איה ובנותיה. ועל ידי בני מנשה, בית שען, ובנותיה תענך, ובנותיה מגידו, ובנותיה דור, ובנותיה באלה ישבו בני יוסף, בן ישראל. בני אשר, עוד מעניין, שאשר ומופיע ברשימה ישר אחרי בני אפרים. עוד מעניין, אפרים ומנשה. אשר הרי הוא הצפוני מערבי ביותר. הכי צפוני מערבי. זאת אומרת, בינו לבין נחלתו, לבין נחלת אפרים, יש את איסחר, עמק ישראל, זבולון, כל האזור של הגליל התחתון, נפתלי משמאל, המזרח, ואשר נמצא בצפון, אזור עכו צפונה, ובכל זאת מונים אותו כאן ביחד. כן? מעניין מאוד. ובני אשר, שימו לב לשמות, ימנה, אם אתם מצלצל לכם מוכר, תגידו, כן? בני אשר, ימנה וישבה וישבי ובריאה ושרח אחותם. ובני וריאה חבר ומלכיאל, הוא אבי ביר זית. ביר זית. יודעים איפה זה ביר זית? יש כפר ערבי, עיר. עיר ערבית ליד רמאללה, שמכונה ביר זית. ביר זית. והר אפרים. וחבר הוליד את יפלט ואת שומר ואת חותם ואת שועה אחותם. ובני יפלט פסח ובמהל ואשבת אלה בני יפלט. ובני שמר אחי ורגהנה וחובה וערם. ובן הלם אחיו צופח ואימנה. שימו לב, צופח ואימנה ושלש ועמל. בני צופח סוח וחנפר וחר נפר ושועל וברי ואמרה. בצר והוד ושמע ושלשה ויתרן ובערה ובני יתר יפונה ופספה וערה ובני אולה ערה וחניאל וריציה כל אלה בני אשר ראשי בית אבותם ברורים גיבורי חיל ראשי הנשיאים והתייחסם בצבא במלחמה מספרם אנשים 26 אלף ובנימין הוליד שמים לב? אפרים אשר בנימין עוד מעניין ושימו לב לשמות שצלצלו, לא צעקתם באמצע כי לא רציתם להפריע לשידור, אבל שמתם לב, יש פה כמה שמות שמצלצלים לנו מוכרים. ימנה, שלישה ושואל. מחוזות, שמות של אנשים משבט אשר, הם מחוזות בנחלת אפרים. עוד מעניין למה. האם יש קשר? אם יש קשר, איזה מין קשר? אני אסביר אותו קצת בצורה הרצאתית, יש כאלה שכבר למדו אצלי תנך כמה שנים, את שופטים וספרים אחרים, זה יהיה להם יותר פשוט לחבר את הדברים. אפשר, אני אומר את זה בזהירות, אפשר, או מסתבר שכך, שבאמת אנשים משבט אשר, העתיקו את מקום מגורם מן הצפון, ועברו לגור בהר אפרים. מה הסיבה? ועוד יותר מזה נגיד, למה התנך תורח לספר לנו ששאול בדרכו אל המלוכה מחפש אתונות במקומות שמתוך כל הר אפרים הם מזכירים את השמות של צאצאי אשר. יכול להיות לזה שתי סיבות. סיבה כלכלית וסיבה מדינית, פוליטית. שני הדברים החזקים בחברה הישראלית מאז ומעולם, כסף ופוליטיקה. הברכה ששבט אשר מקבל מיעקב אבינו, וגם ממשה, מאשר שמנה לחמו. זה ברכה כלכלית? לגמרי, שמנה לחמו, מי לא רוצה לחם עם שמן, זית, זח, מעדנים לנפשנו. ומאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. יש פוליטיקה? הנה לכם, פוליטיקה וכסף. שני דברים משמעותיים ביותר. שבט אשר היה יכול להיות השבט העשיר ביותר. משתי סיבות. אחת, כי הם כנראה אנשים מאוד חרוצים, יד חרוצים, ובית, כי הם סוחרים. הם גרים במשותף עם הפיניקים, ויש ביניהם סימביוזה מדהימה. כי הפיניקים הם סוחרים ממולחים. להיות סוחר צריך להיות אדם מאוד סימפטי. אתה רוצה למכור, אתה חייב להיות אדם נחמד, הלוקח תמיד צודק, הלקוח תמיד צודק וכן הלאה. אחרת צריך להיות חלוק כזה של אדם אמין, גם אם אתה לא. וזה הפיניקים. הם היו טובים לכולם. נחמדים לכולם. זה אגב הסיבה ש... כן, צידונים. צור, צידון, כל האזור הזה של... הם ביחד איתם. רואים בספר שופטים פרק א', שהעשירי ישב בתוך הכנעני. הם ישבו בתוכם. לא הכנעני יושב בתוכם, אלא העשירי יושב בתוך הכנעני. כבר שזה השפעות תרבותיות הרות אסון. זה ברור. אבל יחד עם זה, הם שבט שבהחלט יכול ליצור את הסימביוזה. למה אני אומר סימביוזה? כי מה הדבר שהכי נסחר בארץ ישראל? חיטה ושמן. וכנראה גם יין. שלושה דברים שאפשר לשמר אותם בצורה טובה, והאיכות שלהם עד היום הזה, או מהקמת המדינה, שזה הפך להיות שוב רלוונטי, בתקופה שלא היינו פה, לא ייצאו מפה כלום. הערבים מעולם לא ייצאו מהארץ שום דבר. איך שחזרו היהודים לארץ ישראל, העלייה שנייה, ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, התחילה העולם לקבל מפירות הארץ מחדש. ט"ו בשבט הגיע, חג האילנות. הארץ התחילה לתת פריה, בעין יפה, ואנחנו רואים היום שיקבים במדינת ישראל זוכים מקום ראשון, וכמעט בכל התחרויות בעולם. על אף האנטישמיות. גם אנטישמים אוהבים יין טוב. מה לעשות? היהודים יודעים לעשות אותו. והארץ הזאת מגדלת. השמן בארץ הוא איכותי ביותר. החיטה, אין מה לדבר. החיטה, אנחנו לא אוכלים את החיטה שאנחנו מגדלים בארץ. חוץ מאנשים בודדים שככה כוססים לעצמם, או יהודים יראי שמיים שרוצים להיות בטוחים שהם אוכלים מצה שמורה, הם קוצרים, באים עם לפני הקומביין, קוצרים ביד, בודקים שאין שבלולים, שאין שום דבר, שלא ירד גשם, לא נרטב, שאף אחד לא מחזיק איזה ביסקוויט בכיס, וקוצרים מצה שמורה. למה? כי החיטה בארץ היא כל כך איכותית, שעל כל גרגיר חיטה שאנחנו מוציאים לאיטליה, אנחנו קונים 5 מארצות הברית. על אותו מחיר שאנחנו מוכרים גרגיר אחד של חיטה לאיטלקים, לעשות מזה פסטה, כי זו חיטה מאוד חזקה, נקרא דורום. האמריקאים מוכרים לנו, אנחנו קונים מהם פי 5 באותו מחיר. שווה, לא? גרגיר אחד, 5 של אמריקה. אז אלה באמת מוצרים איכותיים ביותר, שעם ישראל ייצא אותם מאז ומעולם, ולכן כדאי לצידונים להיות ביחסים מאוד טובים איתנו. שבעצם האשרי, שבט אשר, הוא, אגב, שבט מאוד נחמד, גם הוא, יש לו כנראה סימפתיה כזאת לכל שאר השבטים. ואושרי כי אישרו לי בנות, אומרת האימא שלו, האימא החורגת בעצם. הוא שבט שבאמת, הוא בעצם המעבר, הוא אוסף את החקלאות, את המוצרים החקלאיים מכל עם ישראל, החקלאים, ומעביר את זה למסחר. זאת אומרת, הם בעצם אין סוכני ביניים, בשיווק לחוץ לארץ, ונוצרת סימביוזה מאוד חזקה בין לבין. אז אם כן, אז מה עושים אנשים משבט אשר בהר אפרים? כזכור לכם, הר אפרים, שבט אפרים לא מצא חן בעיניו הנחלה שהוא קיבל, ובספר יהושע פרק י"ז הם דורשים מיהושע בן נון החלפות. או תחליף או תוסיף. יהושע לא זה ולא זה. לא מוסיף ולא מחליף. נתן להם בדיוק עוד מה שמגיע להם. והסיבה שהם לא רוצים את הנחלה שלהם, כי הוא יער. יש שם יער אבות, כל אזור אפרים הוא אזור מיוער. לכרות עצים שבני 3,000 שנה, כי בימי קדם העצים היו מבריאת העולם, היו אדירים. מי שמכם יצא לו אי פעם להיות במקום שנקרא ברית בין הבתרים, ומעלה הר דוב למעלה, יצא לך להיות שם? אז יש שם עץ אלון, שחמישה אנשים לא מקיפים אותו. עם כל מלוא אורך ידיהם, כאילו יותר, אני חושב, אולי 10 אנשים, צריכים להקיף אותו. לכרות כזה עץ, זה עבודה קשה ומסובכת. עץ אלון הוא גם עץ קשוח, מכות גרזן הוא לא כל כך מושפע, ומסורים חשמליים לא היו, ולכן זה עבודה מטורפת, והם לא מעוניינים בזה. וכמו שאמרתי לכם, שבט אשר מזהה את הפוטנציאל, והר אפרים הופך להיות no man's land, זה המקום של אף אחד, הם לא מתיישבים שם, אז עם ערבות הימים, הם פותחים שם חוות. לאט לאט מברים את היערות, ושותלים זיתים. ביר זית, ביר זית. מקום שקיים עד היום, בהר אפרים, והוא מזוהה עם אישיות משבט אשר. והם מגדילים ככה את העניין, הם הופכים להיות לא רק הסוכנים, אלא גם המגדלים בעצמם. אני מניח שייתכן שגם מעסיקים אנשים מאפרים, ויש שם איזה סימביוזה שלמה, זאת אומרת, זה טוב לכולם. זה כלכלה. הם דואגים לאינטרסים כלכליים, אינלנד, כאילו, בתוך המקומות שבהם מגדילים שטחי גידול. היום אפשר עושים את זה בהמון המון שטחים, תשימו לב, מי שככה מסתכל על שדות חקלאים, עוקרים כל מיני מטעים אחרים ושותלים רימונים. רימונים זה גידול העתיד. גילו שהוא צמח מאוד מאוד בריא, פרי בריא ביותר. מפיקים ממנו המון המון דברים, גם הגרעינים, גם שמן הגרעינים, ומייצרים ממנו דברים הרבה. הוא מאוד מאוד בריא, וזה הופך להיות גידול העתיד, והארץ היא אחת המעולות, אזורים שלמים של מטעי רימונים, יין רימונים ומיץ רימונים טבעי וכדומה. זה לאט לאט הופך להיות חקלאות העתיד. אז גם פה הם מבינים שזה כדאי, משווה את המאמץ. וזה אופציית הכלכלה. האופציה השנייה, כמו שאמרנו, הפוליטיקה, הם אנשים עשירים, והם לאט לאט בונים ארמונות. אנשים עשירים נוטים לחיות ברווחה. גם עליהם לגור בקרוויאנים או בקרווילות, או שאפשר לגור בווילות בלי קרה. והם עושים את זה. חז"ל אומרים, יש להם עוד תכונה מאוד מעניינת. מה זה, מאשר שמנה לחמו ייתן מעדני מלך, שבנותיהם היו יפהפיות. תכונה מעניינת של שבט, יש להם בנות יפהפיות, וכולם רוצים להתחתן איתם. קופצים על נישואיהם. גם העשירים וגם בנותיהם יפות, שווה להחזיק אותם קרוב. ייתן מעדני מלך. וגם אתם יודעים ששלטון אוהב אנשים עשירים, זה ידוע. ואם באתי באה ממשפחה עשירה, לא מזיק. זה כשבאמת שאול עובר באזורים הללו, נפקחות עיניו, ומה הוא רואה? בזמן שהוא מחפש את האתונות, שאנחנו עוד לא יודעים מה זה כל כך חשוב למצוא את האתונות, עוד זה עוד לא פתרנו, אבל אנחנו שמים לב שלוקחים אותו למחוזות, הוא מסתובב במחוזות, פתאום עיניו נפקחות, הוא מחפש, נכון? שאדם שקוע בלימודו, תלמיד חוכם, הוא לא שם לב לכלום. הוא עם לשדוד בנק לתחת לאף שלו, והוא לא ירגיש. אבל כשהוא עצמו הולך לחפש משהו, אז הוא פתאום שם לב, פתאום נפקחו עיניו, והוא רואה את החיים. זה לא מה שכתוב בספרים, אני רואה יש פה פתאום משהו אחר לגמרי. יש וילות, יש פה אנשים חיים לא רע, יש פה תנאי חיים, איכות חיים. תוך כדי חיפוש האתונות הוא רואה את המצב הכלכלי-פוליטי של שבט אפרים שכניו ומבנימין. גם וגם, זה מה שהסברתי. משתי סיבות, אחד, כמו שאמרתי, לדאוג לעצמם לעומק כלכלי, הם מבררים את היער, יש פה שטחים פנויים שאפשר קצת מאמץ. כן, אף אחד לא עושה שום דבר מהאדמות האלה, הם חוכרים אותם משבט אפרים, שכזכור הם לא כאלה חרוצים, יותר אוהבים לצעוק מאשר לעבוד, או להתלונן, יותר נכון. תפסנו אותם מתלוננים 3 פעמים על חם, פעם ליהושע בן נון, פעם לגדעון ופעם ליפתח. ומאז הם הפסיקו, כי יפתח סגר להם את הפה חזק. ושאשר, במקום לריב איתם, they join them, מצטרפים אליהם, משלמים להם איזה דמי חכירה על השטח, ועושים שם יער, כמו שצריך. עושים שם מטעים, מטעי זיתים. אל תדאג, הם כבר עשו את זה. אתה דואג? הם מחפשים עוד ועוד, זה... כל דונם של מטעי זיתים זה עוד שיווק, עוד ייצוא. והם בונים, כמו שאמרתי, גם שבט אפרים הוא הרבה מן הזמן טוען למלוכה, וזה סימביוזה משתלמת. מעדני מלך, והם חושבים את עצמם למלכים, לראויים למלוכה, שלטון, רואים את עצמם כשליטים. אגב, אם קוראים בדברי הימים שם קודם, מה כתוב על שבט אפרים, זה הכל אחותו המולכת וזה ומלוכה, הכל שם מלוכה, שלטון ומלוכה. גם כל הכעסים שלהם על גדעון ועל יפתח הם קשורים למלוכה, שהם מרגישים את עצמם השבט המוביל, ומה עשית פה בלעדינו, עכשיו אנחנו, או הם טוענים לבעלות על הגלעד, כל מיני טיעונים של שבט שלטוני כזה, שחושבים שהשלטון נולד איתם בכיס של הסבא שלהם. ולכן התקשורת הזאת בין שבט אשר, חלק של שבט אשר, אגב, יש עוד תחום אחד שמזיז אנשים לעשות דברים, שאתה עוד הזכרתי, הדבר השלישי שמניע כסף, אידיאולוגיה, פוליטיקה, סלש פוליטיקה, והדבר השלישי, אמונות ודתות, דת ואמונה. גם זה יכול להיות מניע שמזיז אותם לאזור הר אפרים, שאגב, שום דבר לא סותר, זאת אומרת, תשים לב, כל ההסברים יכולים להיות גם, גם וגם וגם. ואנחנו יודעים שבעקבות ההתקשרות המאוד עדוקה של שבט אשר עם הפיניקים, נוצר מצב רוחני מאוד ירוד. ייתכן ששלושת או ארבעת המשפחות האלה שראינו, נוטשים את השבט המקורי, והולכים לנדוד באשר ימצאו, הם מרגישים לא נוח בחברה הדתית לייט שנרקמת על סביב חופי הים התיכון, אווירה הים תיכונית, לא משהו. כל מי שחופר בארכיאולוגיה את ערי החוף העתיקות, מגלה שחוץ מפסלי עירום יש שם עוד כמה דברים לא סימפטיים, גם עוד מלפני ימי הרומאים העליזים, והם בורחים משם. פשוט חפשים להם מקום יותר צנוע, יותר אנושי, יותר דתי. אשר. אשר לחוף ימים משכון. הם אלה ששוכנים לחוף הים, ובשופטים פרק א' רואים שהם ברמת התבוללות מאוד גבוהה. הם בסכנת ההתבוללות הגבוהה ביותר, כי היחסים שלהם עם הפיניקים הם מאוד אדוקים, מאוד חבריים, מאוד קרובים, ממש כתף אל כתף. אתה מבין שאם מרוויחים ביחד כסף, אז אחר כך גם באים לרקוד בחתונה, ואחר כך גם מתחתנים. אז מן הסתם יש כמה משפחות שזה לא מצא חן ביניהם, והם עוברים דירה, מחפשים מקום אחר לגור בו. שכונה כבר לא מצאת חן ביניהם, מחפשים שיקון חדש. וגם יש לזה עומק כלכלי, וגם יש פה אטרקציה. שבט אפרים מקבל אותם בזרועות פתוחים. תבואו, למה לא? חברים אנחנו. כן. לא מצאו.
שלוש פעמים כתוב לא מצאו. זה לא שכתוב בערוב בארץ זה ובארץ זה ולא זה ולא מצאו. כל פעם חוזרים על זה שהם לא מוצאים, לא מוצאים, לא
מוצאים. יפה מאוד. אפשר להגיד הוא לא מוצא את עצמו פה. לא מרגיש בנוח עם כל הווילות וולבו, אתונות סחורות. יש פה הרבה אתונות, אבל לא משמשים למה שמשמש את משפחתו של שאול. יש לו דגם קצת יותר מיושן. אז זה באמת, זה עוד התעלומה, כי אנחנו לא מבינים למה כל כך חשוב לספר על האתונות. בואו נחזור חזרה, זה, הצעתי הצעה, לא חייבים לקבלה, אבל זה מעניין. אי אפשר להגיד שזה לא מוזר לראות את ההגבלה הזאת בין השמות, מה העניין להזכיר את זה בצורה כל כך מפורטת. בואו נחזור חזרה לסוף פרק י' ונגיע לרגע השיא של שאול. הנה רגע השיא הגיע. פסוק ת', פרק י' פסוק ת'. ויהי כהפנותו שכמו ללכת, מאים שמואל, ויהפך לו אלוהים לב אחר. ויבואו כל האותות ביום ההוא. יש פה שני ביטויים מעניינים ביותר. אחד, זה שהוא נהפך, וגם שמואל אומר לו, יבואו אליך כל האותות האלה, ונהפכת לאיש אחר. פסוק ו', והתנבית עמם, ונהפכת לאיש אחר. האם אדם שמתנבא הופך לאיש אחר? מה? עניין אחר לגמרי, אתה אומר. מה? זה עניין אחר לגמרי.
שאחד מהדברים שמתנבאים אז נהפכים לאיש אחר. הוא אומר מי ראוי לנביא שהוא יותר חכם, גיבור וכל התכונות של
חכם, גיבור, ענב.
כן, הוא אומר אחרי שיש
מסתפק במועט
ומגיעים לרוח הקודש, אז השם נותן לך את הנבואה ואתה נהפך לאיש אחר.
אתה רוצה רגע להביא את הרמב״ם לצטט אותו במדויק? זה מעניין מה שאתה אומר. זה מעניין.
שיעור הבא.
שיעור הבא. שיעורי בית. יפה. טוב, נעיין בזה, זה מעניין מה שאתה אומר. בגלל שבכל התנ"ך אנחנו לא מוצאים את הביטוי נהפכתה לאיש אחר על אף נביא. משה רבנו לא היה נביא בתחילת דרכו. הוא רואה את הסנה בוער באש, והוא לא נהפך לאיש אחר. זה אותו מוישלה. כן, כן, זה מה שאני רוצה לומר. דוד המלך היה נביא, כותב הרמב״ם, אחד מהנביאים. בי דיבר השם, מילתו הלשוני, כתוב על דוד שהוא נהפך לאיש אחר. עוד שיעורי בית עכשיו. איזה עוד איש נהיה נביא על ידי זה שכתוב ונהפך לאיש אחר? לא זכור לי. לא זכור לי, אבל פה יש הרבה עיניים רואות, אז אתם תחפשו, כולם כלומר שיעורי בית, למצוא עוד אנשים אחרים שמתנבאים. שמתנבאים ונהיים אחרים. זה ביטוי מוזר. ונהפכת לאיש אחר. מה? כן. יפה. יפה. זה מעניין למה הרמב״ם העדיף את שאול המלך על פני כל הנביאים. מוזר קצת. צריך לעשות שאלת רמב״ם. זה מעניין, מעניין מאוד למה רמב״ם התפתה ככה, מה המקור שלו ומאיפה הוא שאב את זה, אם זה מזה מדרש או מקור אחר, אבל זה באמת מפליא, כשאתה לומד את הסיפור על שאול המלך, הנה ותראי גם הוא נהפך יפנותו ללכת, זה גם רבי יהודה הלוי גם כותב, רבי יהודה הלוי אומר שכשאדם עומד ליד נביא, יש לו ממנו השפעה גדולה, והוא מרגיש משהו חדש, אחר, שונה. אין? הוא מקבל נבואה, הוא נדבק ממנה, נבואה מדבקת. יש בה איזה אדם שעומד ליד נביא, מרגיש משהו. למרות שאפשר להגיד, הביטוי נהפך לאיש אחר, זה ביטוי אצל הרב, אבל זה יותר ביטוי, לא משהו כל כך מהותי, כמו פה. פה זה מאוד מהותי, ממש מהותי. איך אני רואה שזה מהותי? כי בואו תסתכלו מה קורה כשהוא מגיע אל ה... שכל האותות האלה מתגשמים, והוא מגיע, ויבואו שם הגבעתה, והנה חבל נביאים, נביאים לקראתו, ותצלח עליו רוח אלוהים, והתנבא בתוכם, והיא כל יודעו מאתמול שלשום, מאתמול שלשום, ויראו והנה אם נביאים ניבא, אתם רואים את התימהון? פותחים את הפה, סוגרים את הפה, מה זה? הם אומרים, מה זה? והיום הראה מי של ראו, מה זה? תדפקים ככה, הם יודעים איזה מרפקית לזה שעומד לידו, מה זה היה לבן קיש? הגם שאול בנביאים? גם הוא נמצא שם? גם הוא כזה? ועוד אומרים בן קיש, למה לא אומרים שאול? מה זה היה לשאול? גם הוא בנביאים? מה זה היה לבן קיש? לגמרי, לגמרי לחלוטין. הם נראים כמו שהחסידי ברסלב קוראים לאנשים כאלה מסנבים. במקום להגיד צריכים טיפול פסיכיאטרי, קוראים להם מסנבים. הם כבר קרובים מדי. נשרפו בחום האש. האש שלי תוקד ויש כמה שהם נהיו עליהם מרשמלוס שרופים. ויאמר העם איש אל רעהו, מה זה לבן קיש? גם שאול בנביאים, ויען איש משם, ויאמר, ומי אביהם? על כן הייתה למשל הגם שאול בנביאים. כן, כמו שאמרנו, אנחנו פה בפסגת חייו של שאול, זה רגע גדול ביותר, הוא הפך לנביא, והנה הוא מתעתד להיות המלך. המלכות קדמה לנבואה, מלכותו הביאתו לנבואה, וזה מעורר תימהון גדול בלב הסובבים אותו. ממש תימהון גדול. בואו נעצור כאן, נמשיך בשיעור הבא.